טוב, אז אנחנו מתחילים ללמוד נתיב התשובה לכבוד חודש אלול וימי התשובה שלפנינו, לקראת ראש השנה. בספרים שלפניכם זה בעמוד תף סמך ב', מתחיל נתיב התשובה. נתיבות עולם למהר"ל, זה ספר של, שבעצם המהר"ל כתב מערכה מאוד מאוד רחבה של מוסר, של מידות, שזה בעצם הנתיבים האלה, מוסר ומידות, וכל, בעצם כל נתיב כזה, הוא בעיקרון מתחיל מפסוק, בספר משלי. למה מספר משלי? עולה מכאן שבעצם ספר משלי זה ספר המוסר של התנ"ך. ספר המוסר של התנ"ך זה ספר משלי, שם שלמה המלך טבע את החוכמה שלו, על כל ענייני המוסר, ולכן כל פעם שהמהר"ל רוצה לפתח איזשהו מידה, כן, איזושהי מידה בנפש או בחיים, שמדברים מנתיבות עולם, אז הוא מתחיל מהפסוק, מהשורש של הדברים בספר משלי. מתחיל מהשורש של הדברים בספר משלי, שכתב אותו שלמה המלך. בסדר, אז בואו נתחיל את הדברים. ככה, בספר משלי, חוכמות בחוץ תרונה, ברחובות תיתן קולה, בראש שומיות תקרא, בפתחי שערים בעיר, המראה תאמר. עד מתי פתאים תאהבו פתי, ולצים לצון חמדו להם, וכסילים ישנאו דעת, תשובו לתוכחתי. הנה אביע לכם רוחי, הודיע דברי אתכם. יען קראתי ותמאנו, נתיתי ידי ואין מקשיב. ותפריעו כל עצתי, ותוכחתי לא אביתם. אז רואים בפסוקים האלה, שמדובר על איזושהי דרישה, תביעה מהאנשים לשים לב לדרכים שלהם, לשים לב למעשים שלהם ולהתחיל לשנות, להתחיל לעשות איזשהו תהליך של תשובה, תשובו לתוכחתי. כן, תשובו לתוכחתי, כלומר יש איזושהי תוכחה למעשים שלכם ותשובו מזה בתשובה. אז זה מה שעכשיו הוא מבאר את הדבר הזה קצת בהרחבה יותר. בואו נראה. אומר המהר"ל ככה, שלמה המלך רצה לומר, כי התורה שהיא החוכמה, ולכך לא כתיב חוכמה רק חוכמות, שהיא חוכמה העליונה שאין אחרי הדבר. והחוכמה הזאת היא בחוץ תרונה, כלומר שמתחייב דבר זה מן החוכמה של תורה אל כל בני אדם, וזהו בחוץ תרונה. אז הפסוק מתחיל חוכמות בחוץ תרונה. אומר המהר"ל, זה כתוב חוכמות, זה בעצם בא לשלמה לדבר על התורה. למה התורה נקראת חוכמות? למה היא נקראת חוכמות? זה אומר, הצלחות כתוב חוכמה בחוץ, התורה היא באמת היא דבר חוכמה. למה היא נקראת חוכמות? אז אמר על אומר, לא כתיב חוכמה, רק חוכמות שהיא חוכמה העליונה שאין אחרי הדבר. מה אתם מבינים מזה? שמה הוא בא לומר? בעצם חוכמות זה, כלומר, לשון של רבים, התורה כוללת את כל החוכמות האפשריות. כל החוכמות האפשריות שאתה יכול לחשוב עליהן, כל מה שהכיוונים והשיטות מחשבה וזה, הכל התורה כוללת. חוכמות. לכן פה, זה הגדרה מאוד מאוד מרתקת. לא יודעת כמה היא נמצאת בעוד מקומות, שהתורה נקראת חוכמות דווקא, לא חוכמה. חוכמות. היא כוללת את כל החוכמות. אז התורה היא חוכמות בחוץ תרונה. בחוץ זאת אומרת שהיא יוצאת עכשיו מהשערים של בית המדרש, מהשיעור, יוצאת מהשיעור בכיתת אמונה, והולכת החוצה. התורה פונה החוצה, למי פונה החוצה? לאנשים שנמצאים בחוץ, לכל הציבור, פונה החוצה עכשיו לכולם. זאת אומרת, יש פה איזשהו, במה שלפנינו, במסר שלפנינו, אומר המהר"ל, זה מסר שהוא יוצא מהבית מדרש לציבור הכללי. זה הנקודה פה, מסר שיוצא מהבית מדרש לציבור הכללי, מסר של התורה, שיוצא מהבית מדרש לציבור הכללי. בסדר? בואו נראה מה המסר. נקרא את זה שוב, כלומר שמתחייב דבר זה מן החוכמה של תורה אל כל בני אדם, וזהו בחוץ תרונה. ואמר, ברחובות תיתן קולה, רצונו לומר, הדבר הזה שהוא מתחייב מן התורה, אל תאמר שהחיוב הזה אינו רק לחכמים גדולים מאוד, אבל חיוב זה ברחובות ששם רבים בני אדם, ויותר מזה. אז דבר ראשון אומר, אז אתה אומר, יוצא החוצה, אבל היית אומר רק למדרגה הגדולה של האנשים לחכמים. אומר לא. לא סתם בחוץ, ברחובות. מי נמצא ברחובות? ברחובות נמצאים גם אנשים רגילים, נכון? הוא אומר, זה לא רק לחכמים הגדולים, אלא גם יוצא לרחובות. אבל חיוב זה, איזה חיובות, נראה איזה חיוב, מה הפסוק הזה בא לומר, איזה מסר הוא בא להעביר, כן? חיוב זה ברחובות. מי נמצא ברחובות? ששם רבים בני אדם. ויותר מזה, עד שתיקרא בראש הומיות ששם קיבוץ בני אדם. דהיינו שהדבר הזה מחויב אצל בני אדם בינונים. זה כלומר, יש חכמים גדולים, יש בני אדם בינונים, שהם רגילים, אולי רגילים כאלה פלוס. אומר, כי יותר מזה, זה לא רק לבינונים, זה לכולם ממש, גם לכאלה, גם לאנשים אפילו פחותי מעלה. ויותר מזה, בפתחי שערים, ששם נכנסים הכל, עד שהגזרה הזאת מחויבת אצל כל בני אדם. ואי אפשר שנעלם זה מן אדם אחד. אז עד כאן כאילו רק מסביר את החלק הראשון של הפסוק, שיש פה איזשהו מסר שהחוכמות, מי זאת החוכמות? התורה, שכוללת את כל החוכמות, היא מעבירה מסר כלפי חוץ, שכולל את כל הרבדים של האנשים, אף אחד לא יכול להתחמק ולהגיד זה לא קשור אליי. המסר הזה קשור גם אליך, לכל אחד, בכל אחד ברמה שלו, לחכמים הגדולים, לבינונים, ועד הפחותים לגמרי. אז מה? מה זה המסר הזה? כן? אז אם כן, תחזרו לפסוק, תראו את הפסוק למעלה, כתוב, וזה, חוכמות בחוץ סתרון, מה הסברנו עכשיו? חוכמות בחוץ סתרון, ברחובות תיתן קולה, בראש אומיות תקרא, בפתחי שערים בעיר. המראה תאמר. עכשיו מתחילים, אז עד כאן, רק הוא הסביר זה, פונה לכולם. אז מה היא אומרת? מה התורה הזאת היא באה ואומרת? מה הדבר שהיא באה לומר? המראה תאמר. אומר המהר"ל, תחזרו למטה למהר"ל, ומהו הדבר הזה שהתורה באה לומר? היא באה לומר את הדבר הבא, כי האדם יש לו לחשוב על דרכיו. זה המסר. תורה אומרת, תחשוב על הדרכים, תראה איפה אתה נמצא, איך אתה, הדרכים שאתה הולך מתנהג בהם, היחסים שלך עם בני אדם, היחסים שלך עם הקדוש ברוך, היחסים שלך עם עולם מצוות, כל הדברים, תחשוב על דרכיו. כלומר, בעצם תראה אם יש לך פגמים בהתנהלות, אם אתה צריך לתקן אותם. וזה דבר ששייך לכולם. זה כאילו, לכן הוא התחיל עם כל מיני העריכות של שלמה המלך, זה לא שייך רק רק רבנים צריכים לעשות תשובה, או רק לומדי תורה צריכים לעשות תשובה, או רק, אני יודע מה, אנשים שיש להם חוכמה, אנשים עם שכל, או רק אנשים שיש להם זמן. לא, גם אנשים שעובדים קשה, גם אנשים שהם עמוסים עם ילדים, ועמוסים עם משפחה, ועמוסים בעבודה, כולם צריכים את המסר הזה. לשים לב לדרכים, לחשוב על דרכיו. ואז הוא מפרט את זה יותר. ואמר, הפסוק ממשיך לומר, עד מתי פתאים, פתאים תאהבו פתי. אז אם נשים לב, נחזור רגע לפסוק למעלה, כתוב פה, עד מתי פתאים, פתאים תאהבו פתי, ולצים לצון חמדו להם, וכסילים ישנאו דעת. כלומר, יש פה, כמה סוגים של אנשים יש פה? שלושה, נכון, שהם נקראים פתי, לץ וכסיל. נכון? יש פה פתי, לץ וכסיל. אז כל אחד מהם זה ביטוי לאנשים ש... כן, מתנגדים לתורה ממקום אחר. פתי, לץ וכסיל. כן? מהם הפתי, הלץ והכסיל. אז אמר אתר שסביר לנו אותם. אומר ככה, בכנג, ואיפה אנחנו? מה הדבר הזה? כי אדם יש לו הולכת לתורה. ואמר, עד מתי? וגומר. כלומר, וכי אין אתם יראים, כי תלכו מן העולם בלא תשובה, ולכך יש לכם להתחרט על מעשיכם. זאת אומרת להם, עד מתי פתאים תאהבו פתי? כלומר, עד מתי אתם לומר? עד מתי תמשיכו ככה בלי לחשוב את הדרכים שלכם? ויכול להיות שבסופו של דבר, לא תתקנו את עצמכם. אתם לא פוחדים מזה? לפחות את הדבר הכי נמוך, חירת העונש. לפחות שירת העונש תהיה לכם. פחד מההשלכות שיכולים להיות למעשים שלכם. לכך יש לכם להתחרט על מעשיכם. וכנגד ג' כיתות מדבר. כמו שאמרנו, יש לנו פתי לץ וכסיל. אז מה עם ג' הכיתות האלה? אומר, המהר"ל יש שלושה סיבות, יש פה שלושה סוגים של אנשים, אבל יכול להיות שזה, כל אחד יכול להיות לו את הציורים שהמהר"ל מצייר פה. כל אחד, בעייתיות שהמהר"ל, בעייתיות כזאת שמושכת אותו לחטא מה שהמהר"ל מצייר כאן. שלושה כיתות, מים, דברים שגורמים לנו בעצם, גורמים לאדם לחתור, מביא אותו לחטא, מביא את הכיתה הזאת לחטא. כנגד ג' כיתות מדבר, כי יש חוטא שהוא חומד אל התאווה מן הזנות, מן זנות ושאר תאוות. וזהו שתאמר, תאהבו פתי, שאין נמשך אחר השכל, רק אחר הגוף. ולכך יקרא פתי, שאין לו השכל ודעת. וכמו שאמרו, כי תסתה אין האישה מנאפת, עד שתיכנס ברוח שטות. כי הזנות מעשה חומרי, וכאשר מנאפת, נכנס ברוח שטות. והלך השכל אשר מרחיק התאוות הגופניים. אז הסיבה הראשונה, הכיתה הראשונה, זה אנשים שחוטאים בגלל התאוות, זה נקרא אימפטי. אימפטי זה כבר מזכיר לנו לשון של מה? של מפתה, נכון? מפתה, כאילו, הפיתוי זה, מה מפתה אותנו? כל אחד מפתה אותו דברים שהוא מתאווה להם, כן? דברים שהוא חושק בהם. התאוות מפתות אותנו, בסדר? התאווה הכי גדולה, הכי חזקה, הוא מביא פה תאוות העריות. זה תאוות הזו, אבל לאו דווקא תאוות העריות, כל התאוות. גם תאוות האוכל יכול להיות, כן? תאוות הדיבור גם יכול להיות, גם יש תאווה לבן אדם, לדבר דברים שהם איזה, שהם לא טובים על אחרים. יש יצר כזה. יש יצר כזה של האנשים לפעמים לדבר רע על השני. למה? זה עושה להם טוב. כל נסיבות, כל אחד מסיבות. זה פטי, זה כאילו פיתוי. זה חוטא מצד התאווה. איך הוא כותב פה? תראו את ההתחלה, כי יש חוטא שהוא חומד אל התאווה, תראו, הוא אומר פה, מן זנות ושאר תאוות. זאת אומרת, מה אמר? זנות ושאר תאוות. הפיתוי שייך לכל התאוות, אבל זנות הוא שם אותו רוביקה נתן לו משבצת משלו. למה? כי הזנות זה התאווה הכי חזקה בסוף. בסדר, התאווה הכי חזקה שקיימת ביצר האנושי, ביצר האנושי, זה תאוות העריות, תאוות הזנות. מסכימים עם זה? לא, 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 פה לא, פה לא, פה לא, פה מדבר על זנות, זנות, מה שאנחנו מכירים זנות. מה שאתה מדבר, זה משהו אחר. זה נכון שפעם היה יצר הרע שנקרא עבודה זרה. יש לך, מתי היה לך פעם רצון ככה להשתחוות איזה פסל? בסדר, זה קשור לזנות הזאת. אבל זה לא עבודה זרה כאילו של, פעם היה גם יצר לעבודה זרה, והוא היה יותר גדול מיצר המין, זה נכון. הוא אפילו היה יותר חזק מיצר המין, היצר לעבודה זרה. השתחוות לעבודה זרה, זה היה יותר חזק מיצר המין פעם. בסדר? פעם. מתי זה היה? בזמן התנך. בזמן שיש נבואה, יש גם יצר לעבודה זרה חזק. צריך לדעת את זה. כאילו, כשאין יצר לעבודה זרה חזק, גם אין נבואה. כמו שאתם רואים שאנחנו נביאים היום, כן? זה בא ביחד. כי זה בעצם יצר לעבודה זרה, זה תאווה לאלוקים, שהיא מגיעה בצורה עקומה. אתם מבינים? נביא, זה רק אם יש זרימה נשמתית כזאת של קרבה לשכינה מאוד מאוד חזקה. אתם מבינים? אז כאילו זה בא ביחד. היצר עבודה זרה קשור לנבואה. ביטלו את יצר עבודה זרה, גם בטלה הנבואה. ביחד. בד בבד. בסדר? שאלה טובה. כנראה זה שאלה טובה, אבל זה שאלה רחבה מאוד. אני אגיד זה ממש בקצרה. כנראה שהתהליך הוא כזה ש... קודם כל, יצר עבודה זרה ביטלו אותו, זה כתוב בגמרא ביומא, בסדר? ביטלו יצר עבודה כתוב גם ביומא. לא זוכר איזה דף עכשיו, סמיכה, לא זוכר. שביטלו את יצר עבודה זרה, גם ביטלו את יצר המין הרי כתוב שם. ומה קרה כשביטלו את יצר המין? לא מצאו ביצה, לא מצאו ביצה אפילו, אפילו להרחיות כבר לא היה יצר המין. אז החזירו את יצר העריות. אבל הורידו ממנו קצת, יודעים מה הורידו ממנו אגב? שאת הקרובות, שלא יהיה תאווה לקרובות. הגמרא אומרת, הורידו שלא יהיה תאווה לקרובות, באמת אין איזה, ברוך השם. פעם מהתאווה לקרובות רואים מזה, תבינים? מדהים? פחד. תאווה לקרובות, איזה פחד. טוב, בכל מקרה, אז אתה שואל אותו, אייל אומר, אז יצר עבודה זרה, מה, כשיחזור הנבואה, יצר עבודה זרה, אז כנראה, אני צריך לראות את זה, אבל זה כנראה, זה תהליך שביטלו את יצר עבודה זרה, צריך להבין גם מה ביטלו וכל זה, זה מעביר את עם ישראל, כל המהלך של מהביטול, דרך הגלות שאנחנו עוברים, זה בא בעצם לעשות תהליך של תיקון רדיקלי, מאוד מאוד חריף, באומה הישראלית, ככה שבסופו של דבר נחזור, כשעם ישראל יחזור ויצמח מחדש, אז כבר הוא יוכל להופיע את הנבואה בלי הפגמים שלה. אתה מבין? זה תהליך, אנחנו עברנו תהליך, אנחנו כאילו נמצאים כבר בסוף של התהליך הזה, זכינו, כן? אבל התחלנו את התהליך הזה מזמן, מאוד מזמן, כן? מאז הגלות ועוד לפני הגלות. התחלנו את התהליך של תיקון, תהליך של שבירה של כל מיני כוחות רעים שיש בעם ישראל, והתהליך הזה אמור להוביל לתוצאה כזאת שתחזור בעזרת השם הנבואה, אבל בלי השיגים שלה, בעזרת השם. בסדר? שאלה יפה. יפה, אבל גלשנו, זה נושא אחר. נחזור אלינו, פטי. אז אמר לנו המהר"ל, פטי זה האנשים שנמשכים אחר הפיתויים, פיתויים של העולם. מה הפיתוי הכי חזק? זנות. ושאר תאוות, יש עוד תאוות, כל אחד ועד. גם צריך לדעת, זה שונה מאדם לאדם. יש אדם עם תאוות יותר לאוכל, יש אדם עם תאוות יותר למרות אסורים, אחד לדיבורים, אחד כל אחד והתאוות, אחד ל, ל, יכול להיות גם ל, לכעס, זה גם, טוב, זה פחות, אבל תאוות לכל מיני דברים שמושכים אותנו. ולכן גם נאמר על אישה, כי תסתה, כן? כי תסתה, זה מדובר על אישה, אישה סוטה, והתורה משתמשת בלשון של תסתה, מה זה לשון? רוח שטות. רוח שטות, כאילו, זה רוח בלי שכל. הפתר אומר המהר"ל, זה מי שלא הולך, זה מי שלא הולך לפי השכל והדעת, אלא הולך לפי לא הולך לפי השכל והדעת, אלא הולך לפי הפיתויים שלו, לפי התאוות. יפה. אז זה דבר ראשון. זה דבר ראשון הפתי. אחר כך אמר, ואחר כך אמר נגד כת שנייה, והם הלצים, המחלים ימיהם בהבל, במעשים שאין בהם ממש. על זה אמר, ולצים לצון חמדו להם. אז הכת השנייה של ה... של העבירות, כאילו, אנשים שעושים עבירות, זה משהו אחר, זה כאילו שייך לבטלה. הוא אומר פה, לצים מחלים הם הבל, כלומר, זה חוסר תוכן בחיים. לץ זה כאילו ריק, זה כמו להגיד ריק, חוסר תוכן בחיים. אין לו תוכן, כאילו, נמצא בבטלה, נמצא באי עשייה. כן, כאילו, מעבירים את הזמן. זה לא בגלל התאוות, כאילו. תאוות, יכול להיות שיש להם גם תאוות, זה לא סותר, יכול להיות שיש גם, אבל יש עוד בעייתיות שיכולה להיות, אדם צריך לשים לב. יש לנו תאוות שמושכות לנו כל מיני דברים גופניים כאלה, מאכלות, אסורות, עריות, דברים כאלה, ויש לנו גם איזשהו, זה יכול להיות לפגוש את כל אחד הדבר הזה, כן? יש גם צד כזה שאנחנו, אדם, מה שנקרא, מעביר את הזמן, מחפש איך להעביר את הזמן, מעביר את הזמן, מתבטל, כן? רקנות, רקנות בחיים, חוסר, ערכים זה, חוסר מילוי של ערכים, חוסר מילוי של ערכים בתוך החיים, חוסר מילוי של תוכן בתוך החיים. זה ליצנות. ליצנות זה כמו להגיד רקנות, כאילו. רקנות, חוסר תוכן אמיתי. בתנ"ך, מי נקראים לצים? מי שנקראים לצים בתנ"ך זה הפלישתים. פלישתים, כאילו הם נקראים לצים, יש איזה פסוקים שמסבירים את זה, שרואים את זה. זה כאילו, היה להם רקנות בחיי החברה שלהם, כאילו בחיים שלהם בכלל, כאילו אין להם תוכן משהו שמחיה אותם, אלא הם מעבירים את המתבטלים, מסיבות, כאילו להעביר את הזמן, לבלות את הזמן, אבל לא לצקת בו תוכן משמעותי. והדבר הזה יכול לפגוש כל אחד מאיתנו, כן? יש שלוש כיתות, וכל אחד גם יש לו את הבעייתיות הזאת. אז יש לנו, מה אמרנו? יש לנו פטי לץ, יפה, לץ זה הרקנות והביטול הזמן, ואחר כך אמר, וכסילים, נכון? זה הכסיל, וכסילים ישנאו דעת. כסילים, המהר"ל אומר, זה בכלל אנשים שיש בהם נטייה לרשע עצמית כזאת. וזה כנגד בני אדם שהם רעים ורשעים. לא מצד שהם מתאבים אל התאוות, רק שהם רעים. ונפש רשע מתאבה לרע, מפני שהוא רע. וזהו, וכסילים ישנאו דעת, כי הדעת מחייב לעשות הטוב, והם שנאו הדעת רק אוהבים הרע. וכמו כך, זכרם דוד בפסוק, בתהילים א', אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. אז יש פה שלושה, גם כן דוד המלך אמר פה זה, יש פה רשעים, חוטאים ולצים. אז בואו תמתחו קווים, רשעים מזה, מי זה אצלנו רשעים, איך הם נקראים אצלנו אצל שלמה? כסיל, יפה. חטאים זה פטי, זה שייך לתאוות, אתה חוטא בתאווה, בסדר? ולץ זה לץ. לץ אצלנו גם לצים, זה גם נמצא את שלמה לצים. אז תראו, אני חושב שזה שלוש כתות, נכון, אבל גם כל אחד מאיתנו יש לו את השלוש כתות האלה. בסדר? צריך לא להשליך את זה על אנשים אחרים. הם אלה, אנחנו גם, יש לנו צד של פטי, יש לנו צד של כסיל, יש לנו צד של לץ, כאילו... צריך לשים לב, כל אחד בנקודות שלו, איפה שהוא נמצא, במקומות שלך בחיים, לשים לב על הדברים האלה. אז לכן כאילו, רואים פה נחזור לפסוק במשלי. נחזור לפסוק במשלי, אמר לו, אומר, חוכמות בחוץ תרונה. התורה שנקראת חוכמות, בסדר? היא יוצאת החוצה, מעבירה מסר לכולם, המסר הזה כלפי חוץ, לא רק בבית מדרש, הוא תופס את כולם, מרחיב פה, שלמה המלך, את החכמים, את הבינונים, את האנשים הפשוטים, את כולם, זה תופס. כולכם צריכים לשים לב לדבר הזה, מה? תשובו לתוכחתי, כלומר, לשים לב לדרכים שלכם. זה לא הדרכים שלכם, וכל אחד צריך להתבונן על עצמו, לראות את הנקודות הורפה שלו בתאוות, בדברים שאנחנו מתאבים עליהם לרע מצד עצמם, ובכסילות, כן, זה הכסילות שלך, ובליצנות, בריקנות שלפעמים אנחנו ממלאים את החיים שלנו, ממלאים בריק. אז לכן כולל פה גם את סוגי האנשים, וגם את סוגי החטאים שיכולים להגיע, בסדר? פטי, לץ וכסיל. כי הוא אומר לך, ש... מה זה טיפשות? זה ישנאו דעת. כלומר, מי שיש לו דעת, אז הוא לא... הוא הולך על הטוב ולא על הרע, אתה מבין? הוא כתב את זה פה, כשאני ישנאו דעת, אתה מבין? הדעת אמור לשאור אותך לטוב. ואמר, תשובו לתוכחתי, רצונו לומר, כי מצוות התורה, אומרת לחוטים שישובו לקיים ולשמור מצוות התורה. אף שחטו, מתחייב להם שישובו. וכאשר ישובו החוטים אל השם יתברך, מקבלם בתשובה. עכשיו אנחנו חייבים להגיע לעומקים קצת. עד עכשיו זה היה כאילו לא עומקים. עכשיו רוצים קצת לנסות להבין פה דברים של המהר"ל. בואו נראה עוד פעם. אמרת שוב לתוכחתי. בואו נקרא את זה שוב. רצונו לומר, כי מצוות התורה אומרת לחוטים שישובו לקיים ולשמור מצוות התורה. מצוות התורה, אף שחטו מתחייב להם שישובו. וכאשר ישובו החוטים אל השם יתברך מקבלם בתשובה. אז אמר רוצה להגיד שזה לא דבר מובן מאליו. תשובו לתוכחתי, זה חידוש. מי אמר שאתה יכול לשוב בכלל? הקדוש ברוך הוא ברא אותך על דעת אופן מסוים, בצורה מסוימת, כן? שתעשה את הישר ואת הטוב. מי אמר שאתה יכול בכלל לשוב? מי אמר שיש לך בכלל... שאם תשוב, אז יש לך דרך לשוב. יש לך לאן. מי אמר שיש לך לאן לשוב? לא. אז יש חידוש כזה, שנקרא תשובו לתוכחתי. זה חידוש. שאומר ש... אם תשובו, אני אקבל אתכם, אומר הקדוש ברוך הוא. הייתם פטי, הייתם לץ, הייתם כסיל. אם תשובו, אני אקבל אתכם. ועל זה הנקודה שאמר עכשיו הולך להסביר פה את החידוש. למה זה חידוש? זה דבר שהוא מחודש, שבכלל יש את הדבר הזה של תשובה. שהשם מקבל את החוטים חזרה, מקבל אותם חזרה. וכאשר ישובו החוטים, אנשים ברך מקלם בתשובה. תראו מה אומר עכשיו. ואף אם היו חוטים במזיד, היה מתחייב מן התורה שיש להם תשובה. אפילו אם הם חוטים במזיד. שזה לכאורה היינו, אולי אומרים לא, שלא, אין תשובה. עכשיו הוא מסביר דבר עמוק, בואו ננסה להבין אותו. אומר המהר"ל כך, כי התורה שהיא שכלית לגמרי, והאדם אינו שכלי. טוב, זה קצת עכשיו שפה של מהר"ל אמיתית, עד עכשיו זה היה, בסדר, זה היה רק הכנה כזאת. עכשיו קוראים מהר"ל, גם לפני זה, אבל זה שפה של מהר"ל כזה, בואו נראה. נתפלל שנצליח להבין. אומר ככה, כי התורה שהיא שכלית לגמרי, והאדם אינו שכלי, רק הוא בעל גוף. ואילו היה אדם בעל שכל לגמרי וחטא, אין התשובה מועילה לו. כי התשובה בשביל שיאמר חטאתי, והוא מתחרט על מעשיו. והחרטה שייכת לאדם במה שאין כל מעשיו שכליים. ולכך לא היה שייך תשובה כלל אם היה האדם שכלי. אבל מפני שהאדם אינו שכלי גמור, תשובה וחרטה שייך בו. ולכך התורה השכלית קורא לחוטים שישובו. ואם לא שב בתשובה אחר שיודע שחטא והיה לו לשוב מן חטא, וזה מורה שחטא שלו מצד השכל, לא מצד שאינו שכלי גמור, ואז מתחייב מן התורה השכלית דבר זה. שאין לו כבר תשובה. יען קראתי ותמענו, נתיתי ידי ואין מקשיב, ותפרעו כל הצעתי ותוכחתי לו אביתם, אז יקרענוני ולא הנה. יש סיטואציה שהשם אומר, מצב כזה שאומר, יקראוני ולא ענה כבר. לא ענה לכם כבר. יש חרנוני ולא ימצא ענוני. זו נקודה מאוד חזקה. כלומר, צריך לשים לב, יש מצב, צריך להסביר מה הוא אמר פה, כן? אנחנו יכולים לנסות להסביר את זה, אבל כבר אנחנו רואים מכאן שהפסוק אחרי זה הוא ממשיך, אחרי זה הפסוק ממשיך ואומר את הדברים האלה. כאילו, זאת אומרת, נתיתי ידי, יען קראתי ותמענו, נתיתי ידי ואין מקשיב, אני שלחתי אליכם יד, לשוב אליי, ואתם לא מקשיבים, כן? קראתי ואתם מענו, קראתי לכם הרבה, ואתם לא מקשיבים, גם ואתם מענו, מענתם. ותפרעו כל הצעתי ותוכלו לא אביתם, כלומר, זה סיטואציה כזאת שיש ריחוק, כן, ריחוק וחוסר רצון לקבל את התוכחה של השם, לרצות לחזור להשם. אז מגיעים למקום כזה שהשם אומר, יקראוני ולא יענה. לא יענה, יקראוני ולא יענה. כמה הוא סותם את התשובה? פלא. יש מצב שהוא לא נותן לך תשובה כבר. כאילו, יקראוני ולא יענה, הכוונה, כאילו, אתה קורא לו חזרה, אתה חזרת אליו, אומר לך, אני לא רוצה אותך. כן. אני צריך להבין את זה. זה כן, אבל לא. כן, קודם כל, אבל לא. אחר כך. בסדר, בואו ננסה להסביר פה, איזה פה דברים עמוקים, לא יודע, אני מקווה שזה. קשה להגיד את זה, אבל ככה מהר"ל אומר. נכון שאחרי הוא מביא דוגמה של פרות, הוא מביא פה דוגמה על פרות דווקא, בדוגמה הקרובה שלו עכשיו, שפרות זה לא, אבל זה, הוא מדבר פה על, הוא לא מדבר, המהר"ל לא כתב את היטיב התשובה בשביל הבלגים. בסדר, הוא כתב אותה בשביל עם ישראל. בסדר? אבל צריך להבין, בואו ננסה ככה. מה הוא אמר לי קודם? אומר המהר"ל מקודם, הוא אמר באמת, באמת, למה יש תשובה באמת? כי... למה אדם יכול לעשות תשובה? בגלל שאדם הוא לא שכלי. אנחנו לא שכליים. מישהו שכלי, אז הוא עושה רק לפי האמת. התורה היא שכלית. התורה היא שכלית, הכוונה, פועלת לפי השכל הטהור, הנקי, הישר, המזוכח. אין בה כאילו פגמים בתורה. אין בה פגמים. התורה היא שכלית לגמרי. הכל אמת. אז אנחנו אבל טבועים בחומר. טבועים, כאילו מוטבעים בתוך חומר. אז אנחנו לא שכליים לגמרי. אנחנו לא הולכים רק על פי האמת. אנחנו שייכים לעולם הגוף, מה לעשות? ממילא, אומר ככה, מישהו שכלי, אז המעשים שלו אמורים להיות תמיד מדויקים. תמיד עד הסוף, תמיד נכונים עד הסוף. אבל יש פה איזה לימוד זכות על הבן אדם. אומר לך עליך לימוד זכות. מה הלימוד זכות עליך? הלימוד זכות, שמה? שכאילו, המעשים שאתה עושה, אתה לא עושה אותם עם רצון גמור. כי הבן אדם יש בו, יש לנו הרבה, אנחנו מאוד מורכבים, יש לנו הרבה נטיות מסובכות בתוכנו, המון מורכבות פנימית, לכן מעשה שאנחנו עושים זה לא מעשה גמור. זה לא מעשה גמור. זה מעשה כזה שאפילו שעשינו אותו, זה לא כל האישיות שלנו הייתה בפנים. לא כל האישיות שלנו, לא כל הרצון שלנו היה בפנים. לא כל התודעה שלנו הייתה בפנים. זה בגלל שאנחנו חומריים ולא שכליים. חומרים, זאת אומרת שמצד עצמנו יש בנו מורכבות, יש בנו צדדים שהם לא מתואמים 100% עם האמת, ולכן אנחנו גם עושים מעשים שהם חוטאים, שהם חטאים. אז לכן כל מעשה שאנחנו עושים הוא לא מעשה גמור, לא מעשה שלם. לא מעשה שלם. אם היינו שכלים, כאילו היה מעשה שלם, זה היה מעשה שלם. אז זה לא מעשה שלם בעצם. וכמה שזה לא מעשה שלם, כי הכוונה, לא כל האישיות שלך הייתה בתוך המעשה. לא כל התודעה שלך הייתה בתוך המעשה, כיוון שזה לא ככה, כיוון שזה ככה, שלא כל התודעה שלך, לכן הקדוש הוא אומר, המעשים שלך הם לא עד הסוף, כשעשית את זה, זה לא היה לגמרי אתה. וממילא יש לך את הדרך לתשובה. ממילא יש לך את הדרך לתשובה. אתם מבינים? זה מה שהוא הסביר מקודם. אז הוא אומר, אבל תכף נקרא את זה שוב, ואז הוא אומר, רגע, אבל אם כאילו יש, השם מושיט את ידו, ויש תוכחה, והוא חוזר על זה, ומסבירים לך כמה עשינו טובים המון פעמים, וזה חוזר על עצמו כל הזמן מכל לכיוונים. הוא שולח לך מסרים, הקדוש ברוך הוא, ושולח לך תובנות, שולח לך מוכיחים, מכל הכיוונים וזה. ואתה בכל זאת ממשיך להיות שקוע בדרך שלך, בכל זאת ממשיך להיות שקוע בדרך שלך, אז מה זה אומר? זה אומר שכבר כאילו אתה עושה את זה כאילו מצד האמת, כאילו זה אתה כבר. זה כבר כאילו המעשה שלך ממש. זה כאילו האישיות שלך כבר בתוך המעשה. כי כבר מסבירים לך כל כך הרבה, זה כבר, אתה לא יכול לתלות את זה רק בזה שאתה מורכב ומסובך ואתה חומרי וזה. אתה כבר שכלי, ולכן זה מעשה שמיוחס אליך ממש, והשם כאילו סותם לך את הדרכי תשובה. אתה כאילו סותם לך את הדרכי תשובה. מה, באמת יש דבר כזה? שהשם רוצה את הדרכי תשובה? את צריך לדעת שיש ואין. הכוונה, מה שהמהר"ל אומר, זה סיטואציה כזאת שבאמת, זה כמו מה שמסבירים על זה. אולי נקרא את זה שוב, קודם כל, בואו נקרא שוב, תראו את הדברים בפנים, כי זה דברים ככה עמוקים, אבל שאפשר להתחבר אליהם, אני חושב. הוא אומר ככה, ואף אם היו חוטאים במזיד, היה מתחייב מן התורה, שיש להם תשובה למה, כי התורה שהיא שכלית לגמרי, והאדם אינו שכלי, רק הוא בעל גוף. ואילו היה אדם בעל שכל לגמרי, וחטא, אין התשובה מועילה לו. כי התשובה, בשביל שיאמר חטאתי, והוא מתחרט על מעשיו.
והחרטה שייכת לאדם, למה? במה שאין כל מעשיו שכלי, מישהו שכלי רוצה את הכל לפי האמת, כאילו, זה כל האישיות שלו בפנים. ולכך לא היה שייך תשובה, כלל אם האדם שכלי. אבל מפני שאדם אינו שכלי הוא גמור, אנחנו טבועים בחומר, אנחנו מורכבים מהמון צדדים, יש בנו המון איגודים, המון כוחות שונים, וזה מאוד מורכב. התשובה אחת, זה אומר שהמעשים שלנו לא מעשים גמורים, הם לא מעשים גמורים. ולכן השם אומר, זה לא מעשה גמור שלך, יש לך את הדלת לתשובה אצלי. ולכך התורה השכלית קוראת לחוטאים שישובו. ואם לא שב בתשובה אחר שיודע שחטא, והיה לו לשוב מן חטא זה, כנראה דובר פה לא רק פעם אחת, כנראה משהו חזק כזה, הוא לא שב בתשובה אחר שיודע שחטא, והיה לו לשוב מן החטא, וזה מורה שחטא שלו מצד השכל, לא מצד שאינו שכלו, זאת אומרת שאתה כבר כאילו מחובר לחטא, אתה כאילו כבר באידיאל של החטא, האישיות שלך מונחת בחטא כבר, זה כבר מעשה שלך גמור, ואז מתחייב מזה מה? שהשם כאילו נועל לך את התשובה. אז כאילו נועל לך אומר, אני כבר לא מקבל אותך יותר, כי זה כבר אתה עשית, זה ממש אתה. וכל התשובה בנויה על זה, שבעצם אומר לנו, זה לא לגמרי אתה, זה בנוי על זה. כשאתה עושה מעשה רע, זה לא לגמרי אתה, כי אנחנו לא שכליים, אנחנו תמיד עושים דברים שהם לא גמורים אנחנו, לא גם 100% אנחנו. אז זה בנויה, לכן כשאתה שומע, אני חבר את התשובה. אבל אם אתה לא שומע לתוכך, חוזר על עצמו, הוא סותם לך את הדרכי תשובה כבר. לא מקבל אותך, עכשיו תרצה להחזור, לא מקבל. רק נסביר. כנראה צריך לומר שזה לא לגמרי, לא 100%, אלא אם בסוף אדם, הכוונה שהוא, כמו שאומרים על זה, על אחר, על רבי אלישע בן אבויה, אלישע בן אבויה, סליחה, שנאמר עליו שסתמו לו דרכי תשובה, הוא אמר, שמעתי, ככה אומרת הגמרא, אמרו לו, תחזור בתשובה, אמר לו רבי מאיר, אני חושב שאמר, תלמיד שלו, תחזור בתשובה, אמר לו רבי אלישע בן אבויה, הוא היה תנה, ויצא בכפר, בקיצוץ מנטיות, כפר בקדוש ברוך הוא, הוא אמר, שמעתי מאחורי הפרגוד, אומרים, שמע הוא ישמע בשמיים, אומרים מה? שוב הוא בנים שובבים, חוץ מאחר. הוא נקרא אחר, חוץ מאלישע בן אבויה כאילו. שוב הוא בנים שובבים חוץ מאחר. אין דבר כזה, קודם כל לא מקבל, שוב הוא בנים שובבים, אתה לא. אז מה, יש דבר כזה? קודם כל הוא אומר, אין לו תשובה, אין לו איזה? אתם מבינים? אני חושב שמה שמסבירים שם, אומרים כאילו הכוונה, שכל אדם שמתחיל לעשות תשובה, השם אילו, אתה תרצה, תעשה צעד קטן, השם יחזק את זה, ישלח לך ברכה, יסייע לך, ייתן לך, ידחוף אותך לזה. ייתן לך סייעתא דשמיא כזאת מלמעלה, סיוע ממרום, אבל כאילו שם אומרים לו, זה בעצם, כאילו לא נעזור לך לחזור. אבל לא נמנע, אם אתה תתאמץ, אם הוא יתאמץ חזק, אם הוא יעבוד עצמו חזק, גם הוא יש לו תשובה. אז גם פה אני חושב שזה ככה. בסוף יש תשובה גם לזה, אבל כאילו זה יותר כבר, יותר קשה כבר לעשות תשובה, במצב כזה. לכן צריך לשים לב ואומר, שאם הקדוש ברוך הוא שואל לך סימנים לתוכך, סימנים אומר לך, אתה לא מתנהג כמו צריך, המון המון סימנים כאלה מכל מיני מקומות, שואל לנו, אם אנחנו כאילו לא מקבלים, ככל שאנחנו לא מקבלים את התשובה, אנחנו מחזקים את ליבנו יותר, ככה אחר כך יותר קשה לעשות תשובה. מבינים? ככה יותר קשה לעשות תשובה. זה מה שכתוב פה. וזה מה שהוא אומר, לא רואים את זה מפרו. זה מה שרואים מפרו. שמה? בפרו כתוב, בוא נקרא רק את זה, ובמדרש אמר רבי יוחנן, מכאן פתחון פלמינין, לומר, לא הייתה ממנו שיעשה תשובה. לא הייתה מפרו שיעשה תשובה, שנאמר, כי אני הכבדתי את ליבו, על מי זה נאמר? השם הכביד את לב פרו, מה אתה רוצים מפרו? השם הכביד את ליבו? מה רוצים מפרו? מסכן? בחור טוב, השם הכביד את ליבו. כך אומר רבי יוחנן, מכאן פתחון פלמינין, יש להם טענה? אמר לו ריש לקיש, רבי שמעון לקיש, שסתם פיהם של רשעים, מה פתאום? אלא אם ללצים הוא יליץ, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מטרה בו באדם, תראו, לכן זה מאוד חשוב, לשים לב, לתפוס את התשובה בזמן. לא ככל שאתה לא חוזר בזה, יהיה לך יותר קשה אחר כך. כן? אדם, הקדוש מטרה באדם פעם ראשונה, שנייה ושלישית. מה זה מטרה? מתי מישהו, הקדוש הוא דיבר איתו ואת רבו? מתי לאחרונה זה קרה לכם? זה לא מטרה, כאילו עכשיו מדבר איתך ישירות, אלא הוא שולח לך, אתה רואה סימנים שהוא מטרה בך, מכל מיני, הקדוש יודע לשלוח את ההתראות שלו. הוא שולח מאשתך, הוא שולח מהרב שלך, הוא שולח מהשיעור שלך, שאתה שומע, הוא שולח מהרבה דברים את ההתראות שלו. הוא יודע לשלוח לך את ההתראות שלך. ולי את ההתראות שלי, הוא יודע לשלוח את זה, כן? אז הוא מטרה באדם פעם ראשונה, שנייה ושלישית, ואינו חוזר בו, הוא נועל ליבו מן התשובה, כדי לפרוע ממנו מה שחטא. אף כך פרעה הרשע, כמעט ששגיח הקדוש ברוך הוא 5 פעמים, ולא השגיח על דבריו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה הקשית עורפך, והכבדת את ליבך, הרי אני מוסיף לך טומאה על טומאתך. פרעה, 5 מכות ראשונות, פרעה לא כתוב שהוא הכביד את ליבו, פרעה הכביד את ליבו, עצמו. אחר כך, אתה הכבדת אתך 5 פעמים? אני עכשיו מכביד איתך בפעמים הבאות. וכל זה כאשר יתרע בו לשוב ולא שעה, ואז החטא הזה נחשב מצד שכלו. ושוב אין תשובה לדבר זה. ולכך אמר הזיכרון ולא ענה, כי כאשר מתריע השם יתברך באדם שישוב ולא שעה, קדוש ברוך הוא נועל לפניו פתח תשובה אחר כך. בסדר? דברים מאוד חשובים, אני צריך לסיים מחילה קצת יותר מוקדם. טוב, נמשיך לזה שבוע הבא, בסדר? אם תהיו, טוב.